יובל נתן.
אתה שמת לב שאתה כבר קיבלת אות?
באמת מדהים.
הדברים קורים פה, אני רק רוצה להגיד.
לא, אני חייב להגיד, אני עושה תוכנית ביום שישי פה, נכון. יש לשידור, ויש לנו, דרור רפאל מדי פעם הוא מחליף את שי גולדן, שלא נמצא.
כן.
וזה קורה כבר איזה שנתיים, שלוש. מעולם אף אחד לא צריך לעשות לו אות. אז אני ממש מרגיש שזה...
יכולתם לבקש, כאילו, אני כן חושבת שזה אולי קצת אשמתך.
יכול להיות.
שיכולת להגיד למישהו, אולי נעשה אות.
אני הראש, אני אשם. אני לא הראש, אני בטח לא, אני אשם, בסדר.
אתה אשם? אתה יכול להיות אחראי ולא אשם? כי יש פה גם איזה סידור כזה.
כן, אני לוקח אחריות.
אבל לא אשמה.
אשמה נדבר אחר כך.
אשמה זה עניין פרטי, כל אחד שיחליט אם הוא אשם או לא, מה אכפת לכם על אשמה.
בסוף המלחמה נדבר.
בניצחון, אנחנו נדבר בניצחון. אז בסדר, אז אני שמחה, זה כבר אומר שאתה פה ממש, וזה, והכל כאן. והגענו, והכל בסדר. אני רואה אגב ש... זה נראה מהכותרות של העיתון שהכל נורא... אנחנו סבבה, לא?
אני לא קורא עיתונים באופן עקרוני, אז...
יופי, זה טוב שאותך ביקשנו שתבוא לתוכנית.
לא, אני יודע, תאמין לי, אתה יכול לעשות לי בחינה באקטואליה, אני שולט, אבל עיתונים ספציפית כ...
אז מאיפה אתה צורך אקטואליה? טוויטר.
טוויטר, אתרים, עניינים, דברים, וזה, מגוון מקורות...
מגוון מקורותיך, אני מכיר גם אנשים. אני מכיר גם אנשים במקומות, והם מספרים לי דברים. אבל כן יש במדינה הזאת הרגשה... שכל אחד יודע משהו שאף אחד לא יודע.
סתם. סתם. האמת היא הפוכה. אף אחד לא יודע כלום. כולל אנשים...
בדיוק, כולל אלה שאמורים לדעת.
כן, כולל בבור בקריאה. כאילו, אנשים לא יודעים כלום. וזה הדבר הקשה באמת להתמודד איתו. כי קשה להתמודד עם זה שמישהו יודע משהו שאתה לא יודע. אבל הרבה יותר קשה להתמודד עם זה שאף אחד לא יודע כלום.
נכון, אבל כאילו ההרגשה סתם, נזעתי אתמול במונית, הנהג מונית עושה דיווח, ניר דבורי, הוא מדבר עם חבר, ומספר לו שיש לו הקלטות מהשבעה באוקטובר של הבן שלו, של המצלמת גו פרו, שהם היו באיזה מקום, ומתחיל לנתח את המצב, והרי למה המצרים, אתה יודע שבשנים האחרונות חיל האוויר המצרי, הוא גדל ב-30%, 40%, בבקשה, הנה, גם אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים. אז מה אומר הנהג מונית, ואולי גם אתה?
שהמצרים מתכוננים למלחמה נגד ישראל.
אבל מי, נגד מי, כאילו? למי את המטוסים האלה? לפה?
כן, כן.
מה כן, כן?
לא, יש דיבור כזה, אני לא יודע, אני לא חסף חליל לזה, אבל אני יודע שהם מאוד התעצמו צבאית. אני יודע שעכשיו חסות המלחמה בעזה, אנחנו השארנו להם, בניגוד למה שהיה בהסכמים בינינו, להביא כוח צבאי משמעותי לסיני, בעצם לצפון סיני.
מה זאת אומרת, אנחנו לא רצינו שיהיה מעבר, זאת אומרת, זה גם היה חשוב.
גילינו הרבה מנהרות, הרבה מאוד מנהרות, שהעבירו הרבה דברים לא טובים לחמאס, שהגיעו ממצרים. זאת אומרת, אנחנו בתחושה של, איך קוראים לזה, פרנמיז. כאילו, אנחנו חברים, וכל זה, יש לנו הסכם שלום וזה, אבל צריך להיזהר. והנהג מונית, כל הכבוד על התחקיר, הייתי מציע לו את הרצועה של דרוקר כרגע בערוץ 13, נראה לי פנוי.
וזה פנוי,
פנוי.
לא, הוא גם...
הוא יכול להגיד שזה מהמונית. תחשבי, זה להיט.
אוי, זה נהדר. ולמידי פעם הוא רק שואל...
הוא מעלה אנשים בדיבורית. הוא מעלה מומחים בדיבורית.
אתה יודע מה היה? מה היה בדיבורית? כאילו, הוא היה בשיחה, אבל במקביל ישבה מישהי שאני חושבת שהיא אשתו, היא לא אמרה מילה.
ישבה לידו.
כן, ואני ראיתי במסך כזה של האוטו שהיא מתרגמת טקסטים מערבית לאנגלית. כאילו, אני חושבת שהם עוסקים בתחקיר באוטו, והם בודקים עוד דברים. זה היה מערכת של תוכנית לגיטימית בישראל.
יכולה גם לתרגם לשפת הסימנים תוך כדי, בכלל סברנו את העניין רגולטורי. אבל נכון, יש את הקטע הזה שאתה עולה למונית, ובאמת יושבת מישהי ליד הנהג, וזה לא נעים, זה כאילו, זה מפר את החוזה.
נכון, אני שילמתי על כל המקומות פה. אני רוצה לשבת ליד ריק.
גם אתה מרגיש כמו ילד פתאום, אתה יושב במושב האחורי, אבא ואמא מקדימה.
רגע, אתה לא תמיד יושב במושב האחורי.
לא, כן, אבל בדרך כלל אתה יושב, יש לך נהג.
נכון, בדיוק.
עכשיו אתה ילד שיושב מאחורה, עם אבא ואמא מקדימה מתווכחים, או לא מתווכחים.
בדיוק, או שותקים מדי.
שותקים זה גם מלחיץ.
לא, בטח, נורא. כמה פעמים אמא שלי בנסיעות האלה, הם היו יכולים לריב, והיא הייתה אומרת, והיא הייתה כאילו מתנהגת, כאילו היא תצא באמצע הדרך. לאן אתה? לאיפה תצאי, גברת? לאיפה? מה תצאי? למה? כאילו, יש, כשהורים רבים, הם יכולים לצעוק, לא יודעת, כשאני הייתי ילדה, הם יכולים לצעוק אחד על השני סנקציות, שזה לא יקרה, כאילו, את יודעת שזה לא ריאלי, כאילו, כל המסע ומתן הזה, את לא תעשי רבע מזה. אבל לא, במונית הם דווקא שיתפו פעולה.
אז אני רוצה להגיד לציבור נהגי המוניות, בטח שאנחנו מאזינים נהגי מוניות, נכון? כאילו, הגיוני. נהגי מוניות אוהבים רדיו.
בטח.
שיש את ג'אנר נהגי מוניות השקטים, שאני גם מעריך, שאתה עולה, כאילו, ושקט מוחלט, ולא מדברים, וגם פתאום מקבל שיחה, ומדבר כזה,
כן, כן.
ויש את הז'אנר שאני גם מעריך, שזה יצרני התוכן.
המשפיענים.
המשפיענים, בדיוק.
המשפיענים.
שתוך כדי...
צריך דרך זה לדרג אותם באפליקציה.
לגמרי, יש כאלה שרואים וידאו תוך כדי הנסיעה. הם מקבלים בוואטסאפ וידאו.
כן, אהבתי.
אנשים שמנהלים שיחות, אני נמצאתי פעם עם מישהו שסגר חופשה תוך כדי, כאילו, זה דברים מעניינים. זה תוכן, תשמעי, מביא את זה לתאגיד, זה 300 אלף שקל לפרק.
לא, בטח. יש שם דברים, אגב, בתאגיד יש דברים שקורים בתוך אוטו.
נכון.
הייתה את הסדרה הזאת על המתבגרים, היית רואה את זה?
אחלה סדרה. מעולה.
מעולה. על הורה, אמא או אבא וילד או ילדה, והם פשוט נוסעים.
כן, סדרה
זה
מעולה.
זה כל מה שיש בזה.
אבל קס טוב, עריכה טובה, יש שם עבודה טובה.
אני, אתה חושב שהם נסעו באמת, סליחה? על ה...
אם הם נסעו באמת? בטח שנסעו
לא,
באמת.
כן, נסעו
כי
באמת
הכי זול להפיק את זה, זה גופרו, שאתה מלביש על החלון של האוטו, כאילו, אז למה... זה לא צריך הוליווד, לגרור אותו עכשיו על טריילר,
כן,
וזה, ולפנות ובנתי. כבישים.
שבי ישראל. זה הייתה סדרה נהדרת, נכון.
אחלה סדרה.
אין, זה בנות מתבגרות והאבות שלהם, זה באמת תמצית של כל העולם כולו. זה כאילו, הנה אדם שהוא לא יודע לדבר אף מילה, והיא אומרת לו את כל האמת בפנים, ועכשיו אנחנו נראה איך הוא מתמודד עם זה. וזה כיף.
יש שלוש כאלה, בגילי התבגרות מ-11-19.
וואו.
מדויק.
והן אוהבות כזה שיחות על יחסים איתך?
לא, אני לא, אני מאוד, יש לי גבולות.
מה זה אוהב? נפלתי מהכיסא. אתה יש לך גבולות.
לא, יש להם אימא לדברים האלה. לא, בסדר, זה שיחות.
מה קרה, את עצובה? יש פה אישה שיכולה לדבר איתך, קום לאימא, בבקשה ללכת לשם.
לא, זה לא בלבל הזה, אבל שיחות אחרות שאתה מנהל תוך כדי.
אני, כשהייתי טינג'רית, הפרצוף של אבא שלי, אם הייתי בוכה עכשיו ממשהו שלא קשור לריב, ואני בוכה כאילו מדבר, היה לו פרצוף של אני מחייג ל-106, איך אני מתקשר לעירייה, איך אני, כל הזמן היה לו פרצוף, כאילו הוא רוצה להתקשר לרשות מסוימת שתפל בזה.
שזה אגב הבעיה הקלאסית, תמיד בכלל בין גברים לנשים, לא דווקא בין אבות לילדות, שאתן מביאות סוג של תסכול.
כן, נניח, נגיד.
ואנחנו, באופן טבעי, אומרים, אוקיי, בוא נפתור את זה איכשהו.
זה פשוט ניג'וס, זה כי אתם רוצים להיות העיקר כל הזמן.
לא, לא, לא.
זה all about you, כאילו, בוא, אתה תפתור את זה.
זה ההיגיון שלנו, וזה ההיגיון שלכם. ההיגיון שלנו זה שאם יש בעיה, בוא נחשוב, אנחנו פותרים אותה. ואם לא, הרי אם לא, אם לא הייתי אמור לפתור את זה, אז למה אני שומע את זה?
וואו.
זה נורא פשוט.
לא יודעת, אולי כן אנחנו צריכים לחיות יותר בהפרדה. התחלנו, לפני שהייתה התוכנית, הייתה דיברנו קצת על שידוחים, ועל...
נדבר עם אחד השידוחים של וורות.
נכון, תכף נדבר איתו. אז אולי באמת אנחנו צריכים להיות... לא כל דבר צריך... כלומר, כן כל דבר צריך לפתור, אבל לא כל דבר אפשר לפתור. אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע מה, זה גם באקטואליה.
נכון, לא כל דבר אפשר לפתור.
העסקה מתקרבת, העסקה מתקרבת, אנחנו קרובים, אנחנו קרובים. למה שיגעו אותנו ככה? למה סתם אמרו לנו קרוב, 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 קרוב?
זה חצי שנה ככה משגעים אותנו, זה לא חדש.
אבל כאילו זה נותן אופטימיות.
אנחנו חיים פה באיזה ריתמוס כזה של אין עסקה, אין לא עסקה.
אבל זה כן מפיח איזה תקווה, לא?
אני חושב שהאמת, אני חושב שכל העיסוק יתר בנושא העסקה מהצד שלנו, הוא מרחיק את העסקה.
כי אז הם מבינים שאנחנו...
ההתנהלות שלנו בדבר הזה, אבל שירי, לא היינו יכולים להתנהל אחרת, כי בסוף אנחנו מדינת ישראל ומדינה חופשית, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה וכל זה, אבל אם היינו יכולים לעשות, לא יודע, צו איסור פרסום על, בכלל החטופים, על הנושא הזה, בשמיני באוקטובר,
לא מסכימה בכלום, כן, בבקשה.
אז ההתנהלות הייתה אחרת.
אתה יודע שרון ארד, שנותיו הראשונות בשבי, לא אמרו את שמו.
לא נכון, אני זוכר את זה. אמרו את שמו מיד.
לא אמרו את שמו מיד. בוא אנחנו תכף נביא.
אני זוכר את זה. אני זוכר
את הרגע הזה?
אני זוכר, כן, הייתי ילד.
לא, שהיה בלי השם והפרטים של האיש. זאת אומרת, כן שיש חטיפה, כי הייתה איזו גישה אחרת עליך...
לא חטיפה, הוא
נתבונת... שבוי, נכון. לא חטיפה, שבוי. אבל הייתה גישה אחרת לאיך מתייחסים לשבויים.
נכון.
תכף יער תספר לנו.
זה לא אירוע מז'ורי כמו שהיה עכשיו, וזה לא היה, זה החייל ולא אזרח, והכל היה אחרת, אבל...
אתה כאילו בגישה, אנחנו לא צריכים להראות להם שזה חשוב לנו או משהו כזה, ואני לא... זה כמו...
אבל ברור שזה חשוב לנו, אין שאלה בכלל.
לא, כדי לא להראות שזה חשוב, כי זה חשוב.
השאלה איך אתה מנהל דברים כל כך, כל כך, כל כך רגישים, האם אתה מנהל אותם בצורה הכי פומבית שאפשר, או אתה מנהל אותם בצורה יותר חשאית. עכשיו, מדינת ישראל, אני אומר עוד פעם, כאילו, אי אפשר היה לעשות אחרת. אי אפשר היה לעשות אחרת, כי ככה אנחנו.
זה כמו שאני לא מגיעים, לא מזדה.
אבל האם זה עוזר? זה לא עוזר, לדעתי.
שום דבר לא עוזר, אבל בינתיים. אבל זה כמו המושג המוזר הזה שישראל המציאה במלחמה הזאת, טרור פסיכולוגי. לא נראה את הזה כדי שהם לא יחשבו, הם שלחו סרטון, אבל לא נקרין אותו, שהם לא יחשבו כי הם עושים לנו טרור פסיכולוגי. לא עושים לנו טרור פסיכולוגי, עושים לנו טרור. הפסיכולוגיה, לא, הפסיכולוגיה היא בחיים.
היא בבסיס של הטרור, חלק מהטרור.
אני לא רוצה, אתה יודע, הנה, איך אבא שלי נהיה נושא של השיחה הזאת, אבל כשהיינו קטנות היה לו גם פה. אם הוא היה, היה לו טריק כשהיינו קטנות. הוא לוקח מישהי מאיתנו, שלוש אחיות, לקנות נעליים. ואז את אומרת, הנה, אני רוצה את זה, ואז הוא אומר, תעשי כאילו, את לא רוצה את הנעליים האלה. וככה מתמקחים על הדבר, הוא אומר, על המוכר וזה, למה? למה צריך לעשות עכשיו את...
סליחה, הוא הוציא את ההנחה?
בטח.
נו, אז את מבינה למה?
לא, לא, כי התבאסנו כולנו על מה, והתעשרת, וזה היה העיקר.
אגב, אני אוהב, לא בנושא כל כך, אבל סטייה קלה. אני אוהב אנשים שיש להם את גן ההתמקחות טוב.
כן.
אבל הם מגיעים לכל מיני סניפים של רשתות או דברים כאלה, והם מנסים להתמקח עם מישהו שכאילו אין לו שום סמכות, חוץ מאשר לסובב את האייפד כדי שתשלם.
בוודאי, בוודאי.
בסופר, כל מיני
דברים כאלה. אבל במדינה שבה זה כאילו חלק מהחוק או מהנוהג להתמקח בבנק, אתה לא יכול לצפות...
זה מטורף. שזה
חלק מה... זה לא...
זה דבר מטורף.
זה ממש... זה חלק מהחוקים של הדבר. אתה תבוא ונראה מה תוציא.
אדוני, קודם כל, אתה פרייר. אחרי זה, אם תעבוד מספיק קשה,
או אם אתה מכיר מישהו, או אם אתה נראה כמו משהו, לא יאמן.
זה אחד הדברים המזעזעים.
למה אין בבנק?
וזה חוקי.
מישהו שהוא לטובתי, כאילו. שאומר, תקשיבי, גלית, זה לא, את לא עושה טוב ככה, בואי, אני אראה לך איך. לא, 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 בואי נראה.
הוא לטובתך, כדי שתהיה באוברדרפט, של מירי ביות יפות, והם הרוויחו 3 מיליארד שקל בשנה, ויקבלו משכורת 13.
אתה רואה, על 3 מיליארד שקל שווה לרמות בחנות נעליים. על ה-20 שקל, לא יודעת כמה הוא עשה שם הנחה, זה לא משתלם לי.
אני חושב שההרגשה שלו הייתה יותר טובה מאשר של הבנקאי שדופק אותה.
אתה חושב?
כן, כי זה באישי שלך, כאילו, אם הנעליים היו צריכים עוד 300 שקל ועלו 250, שיחקת אותה.
טוב, בסדר גמור, מה אני אגיד לך? אנחנו תכף נדבר על וורט, הסדרה, ואנחנו נדבר גם על משטרת ישראל, יש הרבה דברים.
והצל שקיבל דרגת פקד.
קשה לי להתרגש מזה, אבל תכף. My soul is a fire and your kisses feed the flames. Just like the moon that pulls the waves, I'm only moved by your embrace. Just like the stars above us need the dark to shine. I can't live without you. No, I can't.
I can't live without you in my life. את הבוקר.
חזרנו, גוריות בניו יורק, זה יובל נתן, תדעו.
כן.
ויש לנו עוד.
צריך להחזב. שמה...
להפך.
את המאזינים.
לא להתנצל, ממש לא להתנצל.
לא, אבל יש משהו שאתה מאזין... אבא
עזב את הנכס, ואנחנו עושים פה סאבלט וקופצים על הספות.
אף אחד לא אוהב את ה... הוא שחליף את האבא קודם כל. ושתיים, תמיד בתוכניות שיש להם, כאילו, מגישים קבועים.
כן.
שאתה בא, נגיד, חמש עם רפי רשף,
כן.
עם ירון אברהם. עם כל הכבוד ירון אברהם, בן אדם בא לראות רפי רשף, זה כאילו יש בזה משהו...
לא, זה גם ההבטחה מראש.
בדיוק.
לא משנה, לא, לא חשוב, בסדר. אני מבינה, אבל מה אתה אומר?
זו ההתנצלות.
הבנתי, אבל מאז קוראים לזה כזה שש-אים, חמש-אים, זה כבר לא המגישים יש להם...
כן, כי תמיד היה לונדון וקירשנבאום עם רביב דרוקר ומתן חודרוב, כאילו, אוקיי.
בדיוק, בתפקיד לונדון וקירשנבאום. בדיוק. טוב, אני לא יודעת אם יצא לך לראות כבר, אבל יש מחזות, אתה אוהב מחזות זמר? לא, אני אגיד לך, אני אנחש עליך. זה מעצבן אותך ומקומם אותך, למה אתם שרים? תגידו את זה.
תשאירו בכיף.
לא, אני לא רוצה לשבת, אבל פה.
אישית פחות.
אני יודעת, בטח, זה לא בשבילך מחזמר. אני הבנתי את זה כבר. אז יש מחזמר חדש שבטח מאוד יעניין אותך, על מסיבת הנובה, קוראים לו עיראק רצתה לרקוד.
למה זה עושה לי קרינג'?
למה זה עושה לנו קרינג' בו, אני לא יודעת.
סתם, כי אנחנו לא, יכול להיות שאנחנו סתם באינסטיקט המפגר.
היה כתוב.
הוא עצוב, עכשיו אתה עושה מנו מחזמר, אבל...
היה כתוב שחלק מהשירים שיקחפו במחזמר היו שירים שהגיעו אלינו במלחמה, כמו חרבו דרבו, פחד אלוהים, יהיה טוב, תרקדי.
הקרינג' מתגבר.
וכן הלאה. אני
רואה זה מסחטת כספים על...
לי השיר, זה היה הסיפור, כן, של המחזמר, לי השיר אחרי החברה הטובה שהביאה לה את הכרטיסים. טוב, זה בעברית, כבר את התקציר המחזמר, הם קודמים בעברית איומה, היא מרגישה אשמה, יש לה בן זוג חרדי שחי חיים כפולים, אימא שלה יולה מרוסיה.
נשמע כמו חיים אתגר.
נשמע כאילו מישהו שקשק את בית התפוצות, וזה מה שיצא בסוף.
לא, יכול להיות שזה יצא טוב, למה להוריד? אבל מרגיש קצת זה, אבל שוב, צריך תמיד לחשוד בתגובה האינסטינקטיבית, כי היא יכולה להיות מוטעת. מי עומד מאחורי האירוע הזה?
אז זהו, אין פה שמות.
אנדרולויד וובר?
כן. אנחנו תכף נביא את השמות של מי, כאילו זה לא פורסם מי כותב את זה. שמע, כן היו יצירות כבר על השבעה באוקטובר דוקומנטריות. יש את הסרט ש...
של קסטינה עשו בכלל, פתחו מפעל של איזה, של דוקו... לא, באמת, כאילו...
אבל המפעל הזה הוא מדהים. זו הייתה יוזמה ש...
נכון, גם הסרט...
מאוד מצער אותי שמדינת ישראל, או נגיד משרד התרבות, לא נכנס שם ואמר, בוא נשתמש במה שאנחנו יכולים, הרי יש לנו קרנות, נכון? בוא ניקח קרן, ניתן לה עכשיו כל קורא.
מה יש להם באמת למשרד התרבות? אני רוצה לדעת.
קרנות.
לאן זה הולך הכסף הזה?
קודם כל, יש בישראל היום קרנות גם באזורי פריפריה. כן, יש קרן כזה באזור... יש סרטים שאתה צריך לצלם משהו קטן באזור בית שען.
כן.
בגלל הקרן.
אוקיי.
דבר טיפשי מאוד לעשות.
זה עוזר לציבור הישראלי? שכאילו אתה מראה ייצוג של בית שען?
גם שבית שאני בטלוויזיה או האזור הזה, אבל גם שיוצרים מהאזור הזה יוכלו לעשות סרטיהם, דבר טיפשי מאוד, כי יוצרים במרכז המדינות תמיד. כאילו בעיר המרכזית זה ככה עובד. אבל מה יש למשרד התרבות להציע לי ולך?
כן.
יש להם תאגיד, שזה אומר שיש להם גוף
שידור. תאגיד זה לא שלהם. יש להם אחריות על התאגיד?
לא, זה של המדינה, מה זאת אומרת? יש משרד התרבות.
אבל זה
לא דרך משרד
התרבות, אני חושב. זה תקציב, יש תקציב נעול של 750 מיליון שקל בשנה, ולא קשור למשרד התרבות.
לא, זה כן קשור למשאב שיש לו, אבל אוקיי, מה משרד התרבות מחלק לאזרחים? קרנות.
איך את ואני נהנים ממשרד התרבות?
אני יכולה...
כאזרחי המדינה.
אני באופן עקרוני, קשה לי להגיש בקשות לקרנות, כאילו, יש בזה חוזה שקשה לי איתו. זה אידיאולוגיה ש...
למה? מה?
שאם מדינת ישראל היא הלקוח, אז מובן שאני צריכה לתת איזה מס למדינת ישראל. כלומר, כל פעם שיש בפסטיבלים האלה סרט, יוצרים פלסטינים, שהם כותבים, הם התקבלו לאיזה פסטיבל, לקחו קרן, התקבלו לפסטיבל, הם לא מסכים לכתוב ישראל, מסכים לכתוב, אנחנו...
זה מעצבן?
זה מרתיח.
נכון.
זה מרתיח, זה מה זה, נכון?
אז למה את לא מוכנה לעשות?
בגלל שגם אני לא רוצה לעבוד אצל העירייה.
את פלסטינית שרוצה... לא,
לא, אני לא רוצה לעבוד אצל העירייה, אני אומר, אצל המדינה, אני לא רוצה. אני רוצה לעבוד אצל לקוח פרטי. ככל ש... תשמע, למה יש לי את האידיאולוגיה הזאת? כי עד עכשיו זה... הצלחתי בלי שהייתי צריכה קרנות, וכי הטלוויזיה בישראל אין לה את הסידור.
לא, אבל אתה עשי סרט, נגיד. תצטרכי כסף של קרנות, אני מניח.
יש כבר עוד שיטה בישראל, זאת אומרת, אתה יכול גם ממפיצים, להביא את הכסף ממפיצים, ואז מישהו אחר ישתלט לך. אני לא אומרת שזה רע וזה טוב. אבל הרעיון כולו שבו תרבות ממומנת ממש על ידי המדינה, הוא רעיון עם קאץ' גדול. אני לא הולכת להפגנות האלה של, תגדילו את אחוז התרבות, את הכסף של התרבות. לא, לא יודעת אם ככה תרבות צריכה.
תקטינו.
לא תקטינו, בואו נחליט במה, זאת אומרת, אוקיי. זה איך הגענו לשם? אבל, לא משנה, כבר הגענו. אם מדינת ישראל החליטה, נניח שאופרה, זה סוג של אומנות שחייב להמשיך לקרות. אז תשקיעו באופרה, כי זה לא מספיק, סתם אני אומרת אופרה, לא מספיק עושה כסף וזה. בואו נחליט במה אנחנו רוצים לשמר. אבל ככה שהמדינה היא הגביר של התרבות, זה בעיה.
אם לא היה המדינה, לא היה קולנוע ישראלי, נגיד, כנראה.
למה?
כי כל המודל העסקי, גם ברמת הקרנות, וגם ברמת, אחר כך מי שמוכר 100,000 כרטיסים מקבל עוד...
הסרטים הישראלים שקיבלו, שהגיעו אליהם הכי הרבה צופים, לא קיבלו קרנות. לפחות שני הסרטים האחרונים שאני יודעת עליהם, שהביאו את הכי הרבה צופים.
לא, אבל עדיין קיבלו, הם עברו את 100,000 כרטיסים, יש כל מיני דילים במשרד התרבות, שזה חלק מהמודל העסקי של סרטים.
שהם נותנים לך... בסדר, אבל כל הכסף הראשון לא הגיע ממדינה, הוא הגיע מכסף פרטי, מאדרי. אדרי של סינמה סיטי וזה, הוא משקיע בסרטים. והמון סרטים לא מקבלים קרנות. אנחנו גם יכולים להגיד, בסדר, אבל יש סרטים שעדיין חשוב שיהיו, או יש אירועי תרבות, תיאטרון היידישפי, לא יודע, דברים כאלה, אולי עדיין חשוב שיהיה בדברים כאלה, שהמדינה תתמוך, אבל בדברים הרציפים, לא יודעת. לא,
זה בא לזכור את התאגיד גם?
ממש לא, אני חושבת שזה מאוד חשוב שתהיה טלוויזיה של מדינת ישראל.
אבל זה אותו חוזה בגדול, שאתה עובד עם, עם המדינה, המדינה פתאום, כאילו... מה ההבדל הגדול בין לעשות חוזה עם התאגיד, בין לעשות חוזה עם משרד התרבות, לצורך העניין? יש באמצע פילטר של אנשים ש...
נכון, קודם כל יש קצת הבדל, אבל נכון, כשאתה עושה סדרות, נגיד, לעשות עכשיו טלוויזיה לתאגיד, זה, לא יודע, זה מקום מאוד יוקרתי לעשות בו. נכון, אבל תזכור תמיד שאתה גם מחויב למשהו, אתה לא עושה, זאת אומרת, גם על היוצר, אני לא בזה שכל היוצרים אומרים, לא, החופש האומנותי, החופש האומנותי, מה החופש האומנותי, תביא?
תוציא את האייפון, תצלם, אתה רוצה את החופש האומנותי.
בדיוק.
מישהו שלם לך כסף?
אתה חייב ממש, אין מתנות בחינם, אתה ידעת לקחת כסף, אז ברור שתצטרך גם לתת משהו, למרות שאני רק רוצה להגיד בגדול, שאני מרגישה שהתאגיד הוא מאוד מאוד מגוון, ומראה המון דעות, ואין שם איזה משהו, אבל היו תקופות בטח בקולנוע, שמירי רגב מאוד הייתה נורא זוהמת על איזה סרטים יש, היא רצתה להתערב בתוכן, לא יודעת, זה לא נשמע לי כל כך מוכרח, שהיא אחראית על הכסף.
לא, אני חושב שזה היה בעיקר על רקע הדברים, כמו שאמרת קודם, זאת אומרת שאם... אני כאזרח ישראלי, אני מרגיש שהכסף של המיסים שלי מממן סרט אנטי-ישראלי, שהיוצר שלו הולך לפסטיבלים ומכחיש כל קשר לישראל, זה מקרה קיצון שאני חושב שעל זה היא דיברה בזמנו. אני לא חושב שהיא דיברה על משהו של לעשות צנזורה.
לא, גם, היה על כל מיני דברים בתוכן, וגם היא העבירה את הקרנות כאילו לאזורי פריפריה, שזה לא יהיה...
אוקיי. טוב, זה דיון מקצועי לקהל הברנג'ה שלנו, מה שנקרא.
נכון, נכון, אבל יש אותם.
ראית את טראמפ? תראו אותו בטלוויזיה עם איזה תחבושת על האוזן.
התחבושת על האוזן לעשות.
איזה לוק.
זה נורא גרוע, אני מרגישה. אפשר היה לעשות יותר עדין את התחבושת. כאילו מישהו שם לו פשוט קלף.
זה כמו איירפוד בהיריון נראה. משהו זה נראה משהו...
ממש, וואו. זה פשוט עצום וזה, אבל אני כן חושבת שלהופיע עם תחבושת.
זה חזק.
זה...
אולי צריך לעשות תחבושת יותר מסיבית כבר.
אתה סביב לראש כמו קוק הקוסם?
כן.
כאב שיניים של פעם?
כן. למרות שזה הרוס את התסרוקת, ואז זה לא היה עובד בעצם.
אי אפשר להרוס את התסרוקת הזאת. לא משנה מה תשים עליה.
תחבושת, תהרוס אותה, לא?
אני אומרת לך, תשפוך עליה מים, נפט, דלקים, זה לא, השיער שלו זה אחד החומרים החזקים בעולם, וזה עדיין נשאר ויציב, ויש לו...
סגן חדש.
יש לו סגן חדש. טוב, אנחנו תכף נספר גם על הסגן שלו. אבל בכלל התחלנו עם התרבות בגלל, רק רצתה לרקוד. לשאול אם זה בסדר או לא בסדר, לעשות מחזות זמר עכשיו על הדבר הזה. אני כן חושבת שאנשים צריכים ליצור דברים על השבעה באוקטובר. כאילו, אני כן חושבת את זה, אבל אני... מה זה צריכים? אם הם רוצים... כאילו, אני מבינה את המקום הזה, אני חייבת להגיד... שלא בא לי לראות.
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד לך. כאילו, גם בשבוע הספר האחרון, לדעתי, היו איזה 10 ספרים כבר על 7 באוקטובר, כי ספר זה משהו שיכול להוציא מהר יחסית, לדעתי, בכתיבה יש איזה 100 סדרות וסרטים.
נכון.
וכצופה, אני לא מרגיש שחסר לי מה החומר הזה. וגם אומנותית, שאנחנו רואים היסטורית, בדרך כלל, היצירה האומנותית הטובה על אירוע היסטורי באה בדיליי. תראה את הסרטים הטובים הולכים את וייטנאם, זה לקח איזה 10-20 שנה עד שהדברים האלה שוקעים, מקבלים את הפרספקטיבה הנכונה. אז אני איתך בדבר הזה. זה תוכל הדברים שבא לי לראות.
כנראה לא נלך. אבל תעשו.
כן, תעשו.
תכף חוזרים.
תוכנית הבוקר.
תגיד לי, שידוכים.
כן.
דבר שבסיטואציה אחרת היית הולך על השיטה? שידוכים של דייטים. לא.
אני אדם עצמאי מדי, בכדי לתת למישהו את
הזוגיות
שלי בידיים שלו, אבל, אני חייב להגיד, אפרופו הסדרה וורט שהיום מסיימת את שידוריה ברשת, ששמעתי מלא מעט אנשים, חילוני חילונים, אנשים שאין להם שום קשר לחרדיות, שמאוד מפתה אותם הנושא הזה, שמישהו ייקח אותם פרויקט, וחתן אותם, איכשהו.
אז אולי המישהו הזה, זה יקי רייסנר שתחן, בתוכנית וורט ברשת 13, שהיום יהיה יוקרן פרק הסיום שלה. היי יקי, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור.
אז קודם כל, אם מישהו לא בעניינים, וורט, בוא רק נגיד שזה המילה ביידיש למילה כמו וורד. ווורט זה כאילו שסוגרים משהו.
סגרנו.
סגרנו, כן.
נכון, נכון. הפירוש המילולי, הפירוש המילולי של וורט זה מילה, וזה כן סגנון כזה של כמו חומרים, נתתי מילה, זה סגירה.
כן.
זה המשמעות של, של, של המילה וורט.
תגיד רגע, יקי, בין שדכנים יש כזה כמה וורטים כל אחד עשה? זה כזה...
ברור. כמו מלך השערים.
כמו מלך השערים, בדיוק.
מה השאלה? לא, קודם כל יש פה גם עניין של פרנסה, אתה יודע, לא חוצים אחד לשני.
כן.
ויש גם קרדיט. זאת אומרת, כל אחד רוצה להגיד, שמה, אני עשיתי את השידוך הזה, השידוך הזה. אגב, יש הרבה פעמים, הרבה, מאוד דווקא, שידוכים שהם לא נעשים על ידי שטחן אחד.
אה, קופרודוקציה.
לא, זה כמו מתווכים, יש לך את המתווך של המוכר ושל הקונה.
לא, לא, כן, אבל פה יש לך יותר מזה, שטחן יכול לפנות לשטחן, שיש לו איזה שם מעניין או רקע מסוים.
רגע, לשטחנים יש בלעדיות? לשטחן יש בלעדיות על המשודח?
לא. אין דבר כזה.
לא, כי אתה אומר, אתה צריך לפנות אליו כי יש לו ברשימה מישהו שווה?
לא, 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 השטחנים, השטחן שומע על שם מסוים שהוא חושב, הוא בודק אצלו משהו, ואז הוא מדבר עם שטחן אחר, ואומר לו, תקשיב, יש לי את השם, לא משנה, יעל ברנשטיין, אני תוקע סתם שם, כן. שהיא בחורה כזו וכזו וכזו, אני מחפש, ההורים שלו מחפשים לבחור מהסגנון הזה, אולי יש לך שם, הוא אומר, וואלה, יש לי, אז בוא נציע את זה, והם חולקים חצי חצי, זה דבר מאוד מאוד
מקובל,
נפוץ ומקובל, והוא גם מסייע, זה פשוט הולך יותר מהר, כי גם להם יש עניין לייצר בסוף כמה שיותר שידוחים.
האמת שגם בסדרה, זה גם בתוכנית עצמה, אפשר לראות שגם השטחנים, יש ביניהם הם שיחות, זה כאילו...
זה טלוויזיה.
אז מה? אז מה?
הם לא באמת יושבים בפורום.
בנושא של הטלוויזיה, הרבה שאלו אותי האם באמת יש מועצת שטחנים, האם יש דבר כזה. אז לא, בדיוק כמו שאתה אומר, זה טלוויזיה. בסוף בטלוויזיה אתה צריך להראות את זה, אבל בסוף בחיים זה קבוצת וואטסאפ. אי אפשר בטלוויזיה להראות קבוצת וואטסאפ, אבל כן יש קבוצות וואטסאפ כזה של שטחנים שמעלים שמות. יש המון קבוצות כאלה, אני מדבר על מאות קבוצות של שטחנים, כי גם יש כאלה שהם שטחנים בשביל ההובי. אגב, סתם, מדבר על עצמי, אני לא שטחן, אני בכלל איש עסקי, אני עוסק בתחום אחר, אני עוסק בתחום הנדלן.
אבל זה נראה לי קשור.
כן, לא, מה, נדלן בזה?
לא, להיות איש עסקים, לחבר בין שני דברים שלא בטוח שהם יכולים להתחבר.
וגם נדלן, על כל נכס אתה יכול להסתכל טוב או רע.
המון שטחנים, אחותי מנהלת בספר, בית יעקב, נגיד, בבית שמש, יש לה 1,400 תלמידות.
זה יתרון יחסי עבורך דרמטי.
כן, זה יתרון, בדיוק.
לא, אז אני אומר, בסוף המון המון כאלה שעושים את זה גם כאובי, גם כשליחות, אתה, אנשים במגזר, הנושא של השידוכים מלווה את המשפחה, אגב, בכל אורח החיים שלהם. בסדר? הילד שנשלח למוסד של לבית ספר, ואחר כך לתיכון, לישיבה בהגדרה שלנו, ואחר כך ישיבה גבוהה, חלק מהאסטרטגיה והחשיבה זה הישיבה, בסוף בחור שהוא לומד בישיבה כזו וכזו, יש לו, זה כמו סוג של מותג.
זה הרגע הכי חשוב בחייו של אדם חרדי.
זה לא מעניין, מי שלמד בהרווארד, בסדר? אז כאילו, יש לו איזשהו מעמד אחר, אז כן, הם בהחלט משקיעים בזה הרבה, כי זה חלק מהעניין, כדי להגיע לשיתוחים יותר טובים והכל, זה מאוד מאוד טוב לעולם.
כן, אבל יקי, מה עם הדבר החילוני הראשון שבוודאי ישאלו בעניין הזה? אז עזוב, אז יש את הנתונים של כל מועמד, ומאיפה הוא, ומה השם שלו, ואיפה הוא למד, אבל בסוף, זה אנשים, זה מתחבר או לא מתחבר, כמה זה משמעותי בתהליך?
אין ספק, אין ספק. בסוף, אנשים צריכים לראות אם הם מתחברים, ההבדל אצלנו, במגזר החרדי, אני אמרתי את זה כבר הרבה פעמים, ואני חושב שזה מאוד מדויק, וזה מתחדד לי גם ככל שהתוכנית התקדמה, מבחינת הפערים. בציבור החילוני, בסוף, בחור מכיר בחורה, בוא נגיד לצורך העניין, נפגשים בבר, בסדר? נדלקו אחד על השני, אהבה ממבט ראשון, קל לזה איך שאתה רוצה. ומתחילים לצאת והכל, ויש שם אש וגיצים, והכל נהדר והכל, ואחרי כמה חודשים אומרים, וואלה, אנחנו לא מתאימים, כי אתה, הוא ככה, והוא ככה, לא משנה. הציבור החרדי עושה את אותו דבר הכפוך. הוא עסוק חודשיים בבירורים, והבירורים שראיתם בטלוויזיה הם כלום. לעומת הביאורים שקורים בפועל. כשהזוג מגיע לפגישה, הם יודעים אחד על השני, הכל, לא רק אחד על השני.
וואו.
כולל האחים, האחיות, הדודים, הדודות, מתי הם עברו דירה ולמה, והאם הילדה עברה בית ספר בכיתה ו', אז עד שהצד השני לא יברר מה פתאום היא באמת עברה, האם היה שם...
זה כאילו הפוך מזה שהם... זה כאילו הפוך מזה שלא מדברים על הרבה דברים, לא. חילונים ידברו פשוט על הרבה דברים בלי ל...
הם ידברו אחרי חודשיים, אחרי שלושה חודשים.
לא, וגם...
דברו גם בדייט הראשון.
יש עוד דבר שאני חייב להגיד, יש לי חברים טובים, חרדים, חוזרים בתשובה, יש להם הרבה ילדים, ובגיל שלי פחות יותר יש להם כבר נכדים ושלושה נשואים. ויום אחד, לפני כמה שנים, אני מתקשר לחבר שלי, ואני אומר לו, איפה אתה? אז הוא אומר לי, אנחנו בדיוק עכשיו עומדים בחוץ לבית של אחד השידוכים האופציונליים לבת שלהם, או משהו. וזה היה נראה לי משהו כאילו מופרע, כאילו שאני לא יכול לדמיין אותו בכלל על עצמי לחלוטין. מצד שני, ככל שאני מבגר גם, והילדים שלי גדלים, ופתאום יש משהו שעושה היגיון בדבר הזה, זאת אומרת, כי החוכמת חיים שלך בגיל 50 היא אחרת מאשר החוכמת חיים שלך בגיל 25, נגיד שאתה בדייטינג
רציני. פחות מזה, כן, ופחות מזה בעולם הזה.
והמון דברים שאתה לא היית בכלל שם עליהם שום דגש בגיל צעיר, שאתה בתוך האהבה שלך וזה, יש להם משמעות לגבי התאמה אחר כך, אין מה לעשות. זה קצת באמת לא רומנטי.
אני חושב ש... לא, לא, זה מאוד רומנטי, כי בסופו של דבר אחרי הבדיקות התאמה והכל שולחים את הזוג לפגישות, שמי שראה את בורט רואה שהם גם בחלקם מאוד רומנטיות, והמטרה היא בעצם לראות שהם מתאימים, אבל לחסוך מהם המון המון, אתה יודע, בתוך צוות ההפקה, אתם בטח יודעים מה זה צוות הפקה של תוכנית כזו, וברובה היא חילונית, ויש שם גם, נקרא לזה, בנות חילוניות שמנהלות, והם אמרו לי כמה
פעמים. נקרא לזה? כן. זאת אומרת, מה זה נקרא לזה? הן בנות, הן נשים חילוניות, כן?
כן, לא, 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 אני אומר, בתוך, אני מדבר על הצוות הצילום והכל, בתוכם יש גם בנות חילוניות, צעירות, רווקות, מתל אביב נקרא לזה, או מאזור המרכז, שהיו מדברות קצת ורואות את הדברים, והם אמרו לי כמה פעמים, יקי, אתה יודע, כמה דייטים מיותרים הייתי חוסכת בחיים שלי, אם היה לנו מערכת כזו.
עדיין אני חושבת שהמערכת החילונית עובדת מצוין, אני גם אגן עליה, הדברים של הדייטים המיותרים האלה בנו את אישיותך, הפכו אותך להיות אדם יותר שלם, אני מבינה את הקסם שיש בשידוכים, אבל אני חושבת שבכל זאת, גם לשיטה החילונית יש לתת פייט פה.
סליחה, גם לחרדים יש מה ללמוד מחילונים, גם מחילונים יש מה ללמוד מחרדים, זה לא ביקורת על השיטה, אבל בסוף יש עובדות, ובעובדות הם שהרווקות המאוחרת החרדית מגיעה לגיל 22 וכבר נכנסים ללחץ ברואים, ויש רווקות חילונית שהיא נהיית יותר מאוחרת, והיא בעיה שמתמודדים איתה, אני מכיר אותה, אבל חלק מההסתכלות עליה היא גם על השיטה, ואולי לקחת דברים מסוימים כמובן, החילונים לא אמורים להתחתן בגיל 19-20, כי זה צריך להיות מודל מתאים, ולא בשלוש פגישות, כי זה גם צריך להיות מודל מתאים. אבל דווקא הנושא הזה, שלפני שנפגשים, זה לא שמישהו יכיר בבר, אל תצעד שלא לקחת חברת חקירות. אבל אני מדבר על שיתוחים, אמרתם בתחילת התוכנית גם, כן מאמינים בשטחנים, לא מאמינים במושג של שטחן. גם אתה וגם את אתם שטחנים. הרי אם את תגידי לחברה, בואי, יש לי חבר טוב, בואי תכיר אותו, את שטחנים.
אתם חייבים להכיר, נכון, 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 ויותר מזה, בעולם הזה...
אני לא מאמין בשיטה, דווקא שיטה של שטחנים היא טובה, כי גם את, אם את מכירה את החברה, ואת מכירה את החבר של החבר שלך, ולפי דעתך הם מתאימים, את שטחנית, וזה טוב גם לך.
לא, אבל נכון. מה, יש גם חתונה ממבט ראשון, יש עוד, כאילו, אני חושבת שיש הרבה... פעמים שהחילוניות כאילו מחפשת את הדברים האלה שהם
תגיד, יקי, פנו אליך חילונים, אבל כאילו באמת, בעקבות התוכנית, מזהים אותך עכשיו אני מניח, אומרים לך, תסדר לנו שידוכים, תפתח סניף אצל החילונים.
קצת קשוח ללכת היום ברחוב, הם רוצים לבואות לחילונים. בוא, תוכנית, מה הבעיה? בוא נעשה אותו דבר, בוא נבדוק, נעשה את המועות עם פסיכולוגים, כל
אין שום ספק שאתם מבינים, המועצת השדכנים שגם הייתה בתוכנית, הם מבינים בבני אדם, זה לא דבר שמוטל בספק בכלל.
זה מקצועם.
כן, לא, זה גם יש להם, יש לכם איזה ראייה פנימית, אני לא יודעת איך להגיד את זה.
פשוט מאוד לא רומנטי בתפיסה החילונית שלנו, ולכן יש משהו שקצת, הרבה אנשים רואים את זה וזה כאילו דוחה אותם, אבל...
אבל העובדה היא שזה מצליח, ויותר מזה, ובפרק הסיום שישודר היום, יש גם חתונה.
נכון, חתונה אגב מאוד מאוד מרגשת, מאוד. אני הרשו לי לראות הצצה לפרק, כמו שאומרים, מותר לי.
כן.
אז מאוד מרגש, פרק מאוד מאוד יפה.
טוב, יש עונה שנייה, תגיד לנו לפני שאנחנו חייבים לסיים, יש עונה שנייה של וורט?
יש עונה שנייה של וורט.
או, יופי, ואתה לא עוזב, אתה נשאר, יקי.
אתה לא יודע כמה ישלמו לי.
בסדר גמור, טוב מאוד, אל תתחייב.
אתה תרוץ.
הפערים לא גדולים כרגע.
נדבר עם קופרמן, סדר אותך. טוב, תודה רבה.
וורט, פרק הסיום, היום ברשת, אחרי החדשות. יקי רייזנר, תודה רבה לך. להתראות, יום מצוין. חדשות, אחר כך נדבר עם שאנן סטריט, ועוד מיליון דברים, תכף.
גלית חוגי, יובל נתן.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, 8:04, אנחנו עם יובל נתן, מייק נולר על הסאונד, יאר גולדברט מפיקה, איתן בלכטר פה, וזה, אנחנו שמחים שהוא פה, אבל אני לא יודעת מה הוא, איפה הוא?
מה תפקידו?
תפקידו, להיות הבלכטר של העולם, דודי כהן עורך אותנו, אתה ראית ש... יש לך מפקד חדש בישראל?
פקד.
פקד, שלא לומר פקד?
פקד יואב אליאסי.
אדוני, רגע, באיזה דרגה אתה סיימת את זה? מה הדרגה הגבוהה ביותר שלך? לא משנה מאיזה.
סמל ראשון.
סמל ראשון?
זה יפה, לא?
זה נהדר, זה כולם מגיעים לזה.
נראה לי שכן.
כן. אני סמלת אם ככה, נכון?
וואלה.
לא, מה בנו, איך בנות סיימות את הצבא?
נראה לי סמלת, כן.
יותר אהבתי להיות רבתת.
רבתית.
אני חושבת, אני לא יודעת אם יש דרך להגיד את זה. אבל, אז אני לא יודעת אם הדרגות העלובות שלנו, הייתי משקית השבתות תכנים. בגדול, אבל יותר עסקתי באכילת טופי, התחת גבינות על סוגי תנורי חימום, שאין להם שום אישור, משום מהנדס.
אבל זה עובד עדיין.
בטח, אתה מכיר את הדבר הצהלי הזה, שיש, איך אני אתאר את זה? זה בתוך כלוב, יש כמו אח כזה, תנור חימום.
מושלם. שזה,
זה פשוט אש, זה לא... וזה גם עשוי, הבחות של זה, זה סוג של מתכת שמתלהטת...
כן, כן, אתה אומר, הדבר הזה לא עבר שום בדיקת בטיחות בחיים.
ויש לזה ארובה. זאת אומרת, היה משרד שהיה לו ארובה.
וואו.
זה יכול להיות שזה... אני עכשיו במשרד... זה בטוח, זה בסדר, ושם היינו... בזה עסקתי. אז כן, רגע, לפני שאנחנו נדבר על זה, שאלנו, כל שאלות הזה, זה כדי שנוכל לדבר על משטרת ישראל, אבל לפני זה, אנחנו רק נספר, שהלהיט הגדול של הקיץ חוזר, בלון סטורי, תערוכת הבלונים בנמל תל אביב, והפעם בלון סטורי מהאגדות, עולם מופלא, העולם המופלא בחוויית בלונים, עוצרת נשימה שתחזיר אתכם לילדות, שלגיה, כיפה אדומה, אמי ותמי, זהב ושלושת הדובים, בת הים, נמו, אלדין ואליס בארץ הפלאות, הם רק חלק ממיצגי הבלונים בתערוכה, מעל 120 אומנים מהארץ ומהעולם, יפסלו את מיטב הקלאסיקות האהובות והמוכרות מעולם האגדות, עם למעלה מ-600,000 בלונים, וואו.
וואו.
600,000 בלונים, עשויים מחומרים מתכלים, לא לדאוג. צבי הים, יכולים לחיות בשקט. בלון סטורי, התערוכה הצבעונית של הקיץ, עכשיו באנגר 11, נמל תל אביב, לרכישת כרטיסים דרך 2Mix. אז כן, אז אנחנו אולי לא בדרגות מספיק משמעותיות, אבל הצל, לעומת זאת, הוא נהיה פקד מאתמול, ובנושא הזה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לג'וש בריינר, כתב המשטרה והפלילים של הארץ.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר. אני רוצה להתחיל בלבאס. ג'וש, אני לא כל כך מתרגשת מהכותרת הזאת, אז הוא פקד. זה באמת כזה משמעותי?
זה לא משמעותי בכלל, כי זה לא נותן לו עוד סמכויות.
אז זה משמעותי בשבילו, אבל...
מה זה?
בשבילו זה משמעותי.
בשבילו זה מאוד משמעותי.
הוא קיבל את הדרגות.
אמנם זה רק דרגת ייצוג, וזה לא מקנה לו שום זכויות יתר, אבל יש בזה בעיקר אמירה. והאמירה היא מטריסה, כי כשמכל המתנדבים במשטרה שיש במדינה, בודדים מקבלים את הדרגה ישירות מהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, וממפקד מחוז תל אביב פרץ עמר. יש כאן אמירה מטריסה, כל זה נעשה במקביל לטקס הפרידה מהמפכ"ל. אנחנו רואים את הכוונות הזדוניות מאחורי הענקת הדרגה הפומבית הזו, ואני חושב שהסערה הציבורית היא בצדק, כי האירוע הזה אולי אין לו הרבה...
אבל הסערה הציבורית...
אבל יש פה, זה בעיקר אירוע סמלי,
אבל הסמליות לא הייתה יומיים קודם שאף אחד לא בא למסיבת סיום של קובי שבתאי ועשו לו שם הקיץ של אביה, זה לא יותר סמלי?
לא, אני ממש לא קיץ של אביה, דווקא אני חושב שהייתה מסיבה עם כמות משתתפים מאוד מאוד
מכובדת. לא, אני מתכוונת שהשר וראש הממשלה לא הגיעו לאירוע הזה.
אז הם לא הגיעו לאירוע
הזה. זה לא יותר סמלי? זה לא יותר סמלי בעיניך?
לא. אני חושב, תראה, האירוע הפרידה מהמפכ"ל היוצא קובי שבתאי שמסיים מחר 3.5 שנים במשטרה, זה אירוע שמסמל גם כן את הקדנציה של המפכ"ל היוצא. מה שהחל, אני מזכיר לכם, בשני 1.5 שנים בהתרפסות של קובי שבתאי בפני בן גביר, שהוא נסע לבת מצווה המפורסמת בקיאת 4, בניסיון למצוא חן בעיניו, מסתיים עכשיו איזשהו חרם הדדי בין השניים, כששבתאי מזהיר מפוליטיזציה של המשטרה.
כי שבתאי הוא לא אהבל, הוא יוצא החוצה, הוא רוצה שחבקו אותו, הוא לא
אולי
רוצה...
אבל אולי הוא חושב ככה. אולי זה לא בשביל אינטרס, אולי הוא באמת...
אז למה הוא לא חשב ככה כל הקדנציה שלו?
כי לפני... לא, אולי הוא לא חשב ככה לפני 1.5 שנים, וככל שהתקדמה הקדנציה...
הוא חשב מה שהייתים לו באותו זמן, לדעתי.
כן, זה עד כדי כך ציני, ג'וש?
יש הרבה ציניות, ואם לקובי שבתאי היה כל כך חשוב מפוליטיזציה של המשטרה, אז הוא לא היה מתרפס בפני פוליטיקאי כל כך כוחני.
הוא לא מפטר את עמי אשד, נגיד.
הוא לא מפטר את עמי אשד, למרות שהיחסים ביניהם היו רעים מאוד, כבר מלכתחילה, אבל הוא לא נותן לבן גביר לעשות במשטרה כבר שלו כמעט שנה וחצי. קובי שבתאי נזכר לעמוד על הרגליים האחוריות.
שזה הגיע אליו?
בעיקר בחודשיים, שלושה האחרונים. זה לא קרה עד עכשיו.
הוא הכין לעצמו מנחת נוח לאזרחות. אתה לא רוצה לצאת בתור הבובה של בן גביר, אתה רוצה לצאת בתור מי שנלחם מול בן גביר, כי אחרת לא הולך עבודה.
אני מסכים, יש פה הרבה ציניות, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף אולי כן נפל לו הסימון, והוא הבין מה הסכנה הגדולה בהשתלטות של עוצמה יהודית על משטרת ישראל. לצערי הרב זה בא באיחור, כי כל תמורי העזרה היו שם. כולם יודעים מי זה איתמר בן גביר. וברגע שקובי שבתאי פתחנו את הדלת למשטרה, לכל היחידות, אפשרו גם לדבר עם קצינים בכל הרמות במשטרה.
צריך לאפשר את זה לשר?
אני כמעט לא שר אותה על מגע של כסף.
צריך לאפשר לשר לדבר עם קצינים במשטרה?
ישירות, מאחורי הגב של המפכ"ל, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אבל זה מה שקורה במשטרת ישראל. מזה הזהיר קובי שבתאי במכתב חריג שהוא שלח לבית המשפט העליון. המשטרה שלנו במצב לא טוב.
אז זהו, אז אולי, אז העיקר הוא בזה. איך אתה מסכם? מה הדבר שכן ייזכר מקובי שבתאי?
ואיזה ציון היית נותן לו מאחד עד עשר? כמו בכדורגל.
אני לא יודע לתת ציונים, אבל אין ספק שהוא נכשל בתפקידו.
אתה יודע, ראית הרבה, סיכרת הרבה מפכ"לים.
רגע, אני רוצה קצת טיפה להקשות. השבעה באוקטובר, משטרת ישראל, אוהבים להגיד עליה מחמאות רבות, ובצדק.
ואיבדה הרבה לוחמים.
נכון.
אני חושב שהשבעה באוקטובר זה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. זאת אומרת, אנחנו ראינו במשך הקדנציה של קובי שבתאי אירועים קשים שהוא לא התמודד איתם בהצלחה. נזכור את אירועי שומר חומות שהתפרצו בתקופתו, והמשטרה לא צריכה להשתלט על המהומות בערים המעורבות. אם אנחנו מסתכלים על אסון מירון, כמובן, 45 בני אדם שנהרגו באירוע שהיה תחת אחריות המשטרה, שהמפכ"ל קובי שבתאי נמצא אחראי על ידי ועדת חקירה ממלכתית, אוקיי? ואני חושב בגולת הכותרת, כמובן המאבק בפשיעה במגזר הערבי, כמות הרציחות.
אבל זה אפשר להגיד שלא מעבירים את התקציב, יש תוכנית לפשיעה בחברה הערבית.
לא, עזבי, אין שום תוכנית. אין שום תוכנית של המשטרה למאבק בפשיעה במגזר הערבי.
אוקיי.
בתקופה של קובי שבתאי, כמות הרציחות הכפילה את עצמה, אוקיי?
כן.
כמות גנבות הרכב גם כן הכפילה את עצמה, כמות עבירות הרכוש.
בחברה הבדואית ודאי. כן.
גם עלתה, וכמובן אירועי בן גביר, שאני חושב שלצערי הרב יישארו איתנו עוד הרבה מאוד זמן, כי המפכ"ל הבא שימונה על ידי השר הזה, הוא לא ירא אפילו ניצני התנגדות ששבתאי ראה בשלהי הקדנציה שלו, אלא הוא פשוט יהיה בובה שלו ויעשה, ימלא את כל גחמותיו של השר הזה, כמו שאנחנו רואים מה שקורה בשירות בתי הסוהר. ולכן תמונת המצב של המשטרה בשלב הנוכחי היא רעה מאוד, לא רק שהיא נכשלת בתפקיד הבסיסי שלה, שזה לספק לנו ביטחון והגנה ולהיאבק בפשיעה, אלא שהיא פשוט הופכת להיות זרוע פוליטית של השר לביטחון לאומי.
אז מה המשטרה כרגע? כלומר, מה מטרותיה? פשוט לחבות שריפות? פה תפנו הפגנה, שם זה? הרי היו תקופות של המשטרה, היו יעדים הרבה יותר ברורים, חד משמעיים, פשיעה מאורגנת בישראל, למגר אותה. דברים כאלה, והמשטרה גם עמדה במשימות האלה בעבר. יש להם משימה מוצהרת עכשיו שהם הולכים?
אני אומר לך בכנות, אני לא יודע מה היעדים של המשטרה. כי היום אנשים במשטרה מתקדמים למרות שהם כושלים בתפקידם. כשיש מפקדי מחוזות ומפקדי מרחבים שכמות הרציחות אצלם היא גבוהה מאוד או גבוהה ביחסית גם למקומות אחרים, הם מקודמים. אז אתה מבין שהפרמטרים היום לקידום במשטרה זה לא אם אתה עושה את העבודה שלך, אלא כנראה אם אתה מספיק מתחנף לשר או מספיק מפרגן לו או מספיק מה שנקרא מקדם את המדיניות שלו.
Okay.
אני באמת אומר לכם בכנות, אני לא יודע מה היעדים של המשטרה, גם לא הציבו בפנינו אף פעם יעדים. אם זה הייתה חברת הייטק, או כל חברה אזרחית אחרת, היא כבר מזמן הייתה בפשיטת רגל.
אגב, כמו כל משרד ממשלתי בערך. תגיד לי, אבל ג'וש, אתה בקשר, אולי חוץ ממשרד התרבות. לא, רוב המשרדים הממשלתיים, אני חושב, בסוף שנכנסת אליהם, אתה אומר, בשוק האזרחי, הדבר הזה, היית מפטר 50% מהאנשים.
לעומת השוק האזרחי, אבל יעדים של משרדים, אנחנו כן שומעים על דברים.
ג'וש, אתה בקשר, אני מניח, עם הרבה קצינים, יש אנשים מאוד מאוד טובים במשטרה גם. יש אנשים שאומרים לך, תקשיב, הדרך היא לעשות את הדברים בצורה אחרת, ומה היא הדרך הזאת?
אני לא יודע מה הדרך הזאת, אני אומר לך בכנות. יש אנשים טובים במשטרה, אבל לצערי הרב, אני רואה את הטובים לאט לאט הולכים ונוטשים את הספינה השוקעת הזו.
ממש עוזבים את תפקידם, לא משנה קביעות ודברים?
כן, אנשים רואים שקודם כל אנשים שהם בעלי עמוד שדרה כמעט לא מקודמים. יש איזושהי בעיה קשה במשטרה, וזה לא קשור לבן גביר, בן גביר ניצל את זה, שכמעט כל מינוי של קצין מחייב אישור של השר הממונה. ובפועל זה מגיע למצב שרבי פקדים מגיעים לבן גביר לרעיונות כדי להתקדם. אז הוא מכיר כמעט כל תפקיד, הכי אפילו הכי זוטר במרחבים ממש פריפריאליים שאני בקושי מכיר, ומוצאים את עצמם מול השר, מנסים למצוא חן בעיניו כדי שיאשר את הקידום. ככה לאט לאט אנשים טובים עם עמוד שדרה ערכי, שיכולים גם לגלות איזושהי התנגדות לפקודות שהן בעייתיות, מוצאים את עצמם בחוץ. המשטרה שם, באמת אני אומר לכם את זה בכאב רב, המשטרה שם במצב קשה מאוד. עכשיו גם ממחר אולי גם לא יהיה מפכ"ל קבוע למשטרה.
וראינו בזה, לא?
כן, וזה המצב הכי נוח לפוליטיקאים, כי הם מחזיקים במקום הרגיש את כל צמרת הפיקוד של המשטרה. כולם עכשיו יתרפסו וינסו למצוא חן בעיניהם בשביל
אולי לקבל את התפקיד. ובסוף יביאו מפכ"ל מבחוץ, כמו שקרה בפעמיים האחרונות?
אני לא חושב. אני לא חושב. אני לא רואה את זה קורה.
אולי אגב זה עוד דבר שמכשיל מפכ"לים. אני לא יודעת מה דעתנו על רוני אלשיך, אבל אם יש בעיות עם ה... אולי זה הדבר שהם לא צמחו בארגון.
זה משדר מסר מאוד מאוד לא טוב לארגון לדעתי.
ויכול להיות שזה לא רק השר והשר, אלא זה שהם הגיעו מאיזה תרבות ניהולית אחרת, זה לא עובד.
זה לא עבד טוב, נגיד זה ככה, אצל רוני אלשיך, וגם שם היה באמת משבר מבחינה הערכית של בחירי המשטרה. אני חושב שיש מועמדים גם מתוך המשטרה שיכולים וגם ראויים לפקד עליה. אני פשוט חושב שבן גביר לא ייקח אף אחד מהם. אנחנו ראינו אגב...
איך תדע, הוא לא יביא לך איזה חנם, כאילו מישהו בסגנון האנשים שמקיפים אותו, ואולי זה אפילו הולך להיות יותר גרוע.
תראי, הוא לא צריך להביא את חנמל, חנמל כבר היום, הוא בעצם כמעט המפכ"ל בפועל.
אני ראיתי איזה סינק שלו, שהוא מתייחס לעצמו בתור השר לביטחון פנים, שזה אומנם היה מין טעות פרוידיאנית כזאת, אבל כנראה יש בה הרבה.
כן, יש איזה תת מודע קטן.
זה כבר קראתי, חנמל מדבר ישירות עם ניצבים במשטרה, בן גביר מדבר איתם ישירות. אנחנו נמצאים, באמת אני אומר לכם, בימים רעים מאוד מבחינת משטרת ישראל. השוטרים יודעים את זה, הם רואים את זה, אולי אפילו מרוצים מזה. הבעיה שמי שנפגעים מזה זה כל אזרחי מדינת ישראל.
כן.
אני רק מזכיר לכם שבן גביר נבחר על הטיקט
להחזרת
המשילות.
כן, המשילות יש שני
צדדים. איך הוא יסביר את זה בבחירות הבאות? אני חייב להבין.
והוא בעצמו מפחד לי, הוא אומר שהוא מפחד לנסוע באמצע רמלה.
כן, אבל הוא אומר את זה.
אבל לצערי הרב, אנחנו רואים את זה בסקרים. הוא רק עולה, אז כנראה שהדבר הזה... זה מספיק חשוב, גם למי
שמצביע. ג'וש בריינר מאוד דיקטה אותנו, מה אני אגיד לך? בסדר, שיחה הבאה עליך אופטימיות, בסדר?
אני אשתדל.
אני חייב להגיד, בגלל שאנחנו שכנים של המשטרה,
כן?
משטרה מדהימה, נהדרת.
בסדר גמור.
יש להם מדהים יפים
מאוד. ג'וש בריינר כתב המשטרה והפלילים של עיתון הארץ, תודה רבה.
ביי חבר.
ביי, תכף הראל התחלק פה שקלים, ושאנן סטריט נדבר איתו, תכף הכל. תכף נדבר עם שענן סטריט, בסדר? תקשיב, יש לו שיר חדש. אתה הולך להופעות?
לעתים.
אתה לא הולך להופעות גם. הוא יושב בבית במסגן. תכף שענן.
הפרעים מלא פרחים זו העונה, וכל הקושיות מבילות לאותה המסקנה הקלאסית. העם היהודי בסכנה.
פנטסטי.
אין שינוי בסטי, רגיל לזה ברסמי, נראה לך תותה לא שחי, דפיקה בשעסי. רגיל לחלוטין שעומדים עליי לחלוטי, לחלוטני, לחלוטנו. ישר הפעולה הוא נרדף על אוהב ובחף הוא מותקף בדרכו אל הגאולה אוי אבוי כל הכוס המוי העמלק בדלת אופק השך נמלט מציפורני גויים דרך השלום זה לא רק פרטסי זו הדרך היחידה אני לא על אסי אני הטמבל בא עם פרזה לידך על הילון חוסך על המסגן אז פותח חלון מלא יפניות, שוודיות, גרמניות בתוכן ישראלים
קיבוץ גלויות
טנדר של נחמנים מסתיר את הפריחה אבל שבאים מירושלים השלום זה לפני ההלכה הבנת? עם סגולה בשר הפעולה הוא מותקף על אוהב בחף הוא נרדף והוחף מכל אשמה אוי ובוי כל הכוס המוי העמלק בדלת אופק כזך נמלט מציפורני גויים יו יו זה הולך ככה שימו לב גם אם אנחנו שולטים אין לנו מונופול לא על הצדק לא על החוכמה אפילו לא על השכול
יש עוד אמיתות שרוחשות פה, כדאי שנשנן שוויטני יוסטון לא במקרה טבלה בירדן. רצוי שנזכור שהכבישים בכל הארץ לא סתם לקראת שקיעה ריקים יותר בחודש רמדאן. יש פה עוד אמונות, עוד מחשבות, עוד רגשות, עוד תובנות, עוד ועוד מסקנות שזורות בנימיה של הארץ הזאת. הרבה לפני השחרור, שהוא לפני הכיבוש, שהוא לפני החיתור, שהוא לפני הייאוש, שיעשה יותר נוח אך ורק אם נמצא לכל אמת את מיקומה המדויק במרק. והמרק הזה רותח והשיר מבעבע ובפנים זולות צפרדע אליה, אני את ואתה לא נכנע, לא בורח, נובח מול ירח, גם אם לא אזכה לראות איך תעצור השיירה.
איזה יופי שענן. וואו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה יובל נתן פה, וזה שענן סטריט איתנו. מה עניינים?
מה שלומכם אתם?
בסדר, קוראים לשיר ששמענו, אני לא יודעת אם אתה יודע, קוראים לו חברו דברו, וזה נשמע לי קצת, יש פה איזה ביקורת על משהו, לא יודעת, בין השיטין.
לגמרי, אני גם מרגיש.
מה, לא, אני לא הייתי אומר ביקורת, אבל כן, תגובה.
כן, אוקיי, בסדר, קיבלתי.
ישבנו בסלון איזה יום, והבן שלי נראה לי יצאנו בטעות כזה, חברו דה, משהו כזה, ואמרתי, בוא נעשה רעיון. ואז עשנו על זה קצת, ואמרתי, טוב, צריך לכתוב שיר כזה.
ואתה, הרעיון הוא שהמילה המוקצת שלום. זה הרעיון, אתה אומר.
שיר תגובה, אני חושב, לחרבו דרבו, כאילו, שנס בסטילה, די ברור, לא?
ששם הם רוצים להחזיר.
כן.
יבוא היום שלכם.
אני יכול להגיד בשקט שבלי קשר לנפס פילה שעשו שיר באמת אפקטיבי ופי אלף יותר גדול מחברו דברו, אני חושב שהאסטרטגיה של ישראל צריכה להיות לחבר ולדבר ופחות ולדרבק.
שענן, אני רוצה להקים איתך מפלגה, מדוע? כי רק אתמול אמרתי פה ברדיו שאני לא רוצה לנצח במלחמה, שלדעתי ניצחון הוא מעכב אותנו ממטרת העל, ואני רוצה שנמשיך במלחמה עד השלום המוחלט, לא עד הניצחון המוחלט.
וואי, וואי.
אני אומר גילי בריאה.
לא טוב, חשבתי שאצלך נמצא אוזן קשבת, לא? גם לא?
בסדר. לגם?
כן? כן.
לא, לא, השלום, השלום,
בטח. השלום המוחלט. בוא נילחם עד השלום המוחלט, אוקיי? זה הקופי. בסדר, תחשוב על זה, לא חייב עכשיו להגיד את תגובתך.
לא, אבל כן, אני חושב שענן, אתה כבר בגיל לפוליטיקה. כאילו, שקלת, חשבת על זה, היית יכול להיות...
אני מבינה שזה, אני מבינה מדוע. לא, אני אמרתי פה יותר מדי פעמים שלום וזה. אולי ניתקו לנו.
את חושבת?
אולי הייתה איזה
צנזור. משטרת בן גביר.
מה הם מבלבלים שם את המוח, לא הבנתי?
שלום, שלום, הלו, תנתק אותם.
אמרו שלום מוחלט. זה השיחה הזאת לא טובה לנו, זה טרור פסיכולוגי, מה שהם עושים. טוב, אולי שענן יחזור אלינו, כי בכלל רצינו לדבר איתו על ההופעה שלו, ממש ביום שבת הקרוב, עם שלומי שבן, שזה חיבור מהמם, שכבר לדעתי קרה קודם, אבל אני לא מבינה איך הוא לא קורה יותר. הוא פה? הוא איתנו? שענן?
עברנו איזשהו גבול שאסור לדבר עליו.
אז זה מה שאמרתי, מישהו ניתק. מישהו פה אמר, רבותיי, אלה מבלבלים את המוח ועושים טרור פסיכולוגי.
אסור להגיד את המילה הזאת עם השין.
נכון, יש אנשים שזה פוגע בהם, זה מילה פוגענית. אבל רצינו לדבר לא רק על השלום, למרות שאי אפשר לא לדבר על זה, רצינו לדבר על ההופעה ביום שבת הקרוב במרכז עיניו עם שלומי שבן.
וואו, נכון, ועשינו חזרה אתמול.
איך היה?
באמת הגעתי לאזורים רגשיים שאני לא מכיר.
די, נו שענן, בכית בחזרה, אני לא מסכימה.
לא, 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 לא בכיתי.
יופי, יופי.
אבל שלומי כזה אומר מדהים.
אז בוא תמצא גם משהו לא טוב להגיד עליו. מה, אנחנו לא עכשיו רק נפרגן ונפרגן.
אני לא יכול. אני מנסה לעשות. הוא מקצוען מדי. איך זה?
טוב מאוד.
הוא גורם לכולם להיראות
מה מסביבה
כל כך מוכן וכל כך מעניין.
אני חייב לשאול שענן, איך עובד הדיל הזה של מארח זמר אחר? כאילו מה, מתקשר בלב ואומרים לו תבוא? או יש תעריף לזה? או זה לפי כמה שירים?
מה, ברור.
או מה, מה, מה הדיל?
יש את כל הקומבינות. יש בתשלום, לא בתשלום. במקרה הזה אני מאוד מקווה
לא, אבל האמן מתקשר לאמן או המרגן לאמרגן? איך זה עובד?
במקרה הזה, כולם ידעו שאני רוצה להופיע עם שלומי כבר מלא זמן.
מה, זה לא קרה עדיין?
ממש קטנה, לפני 10 שנים, אחרי שיצא אלבום הכל לטובה, שהוא הלחין את רובו. זאת אומרת, הוא הלחין את רוב רובו של האלבום סולו השני שלי, ולא יצא לי מספיק להופיע איתו. וזה תמיד היה שם כזה שרציתי נורא להופיע איתו, ואני מה זה שמח להתלבש לשבת הזאת.
כן, זה נשמע מצוין, וזה גם נשמע, כאילו, פסנתר, שלומי שבן זה גם פסנתר, לכאורה, אתה פסנתר, איך תסתדרו?
אז אני מופיע עם הטריו שלי, שכולל גם את די-ג'יי משל הפטיפוני, מגי שטייר על הגיטרה והבאס לסירוגים, ושלומי מצטרף בחלק מהפיים, עכשיו זה ירבין
המיקרופון. מה אתם, אתה הולך גם לשיר שיר שלו? אני יודעת, אני רוצה לבקש שיר, ואם אני זוכרת נכון ואני זוכרת נכון, אתה הלחנת אותו גם.
מה?
אילת.
לא, לא, לא.
זה לא אתה הלחנת. זה לא אתה כתבת גם.
יש איזה טעות דיגיטלית שם, אחרי אחד הריצי של המשהו, ואנשים חושבים עליי דברים טובים שלא עשיתי.
אוקיי, אז לא טעיתי לגמרי.
לא, לא, זה לא אשמתך, אתה
אומר.
פייק ניוז.
אבל לא, התשובה היא כן, אנחנו נעשה גם שירים ביחד, אבל אני מעדיף לא לגלות.
די, נו, תן לנו קטן, משהו אחד פיצי. יכול להיות שתשאירו שיר ביחד לא שלך ולא שלו?
לא שלי ולא שלו, לא, לא הפעם.
בסדר גמור, אבל אתם כן תיתנו, אתה תבוא לבקר אצלו בקריירה, הוא יבוא לבקר אצלך.
נכון, וגם יש הרגשה, אני לא רוצה לדחס, אבל יש הרגשה שזו פעם ראשונה ושבלי עין הרעיונות, גם זה בא מהפה שלו, גם שלי, וגם ההרגשה בחדר חזרות הייתה כזאת. שזה כזה סיפתח ואין זמן לעשות את כל מה שרוצים.
כן, כן, בסדר, לאט לאט, אנחנו, יש עוד זמן. תגיד רגע, אתה מרגיש שאנשים עכשיו בהופעות, הם מחפשים ממך או מכם עוד משהו?
עם הדג נחש, אז אנחנו מופיעים, יש לנו פעם נגיד השבוע גם בירושלים וגם בנהלל, והקהל שמח ורוקד ומשתולל והכל, אבל אין מה לעשות, הוא נגיד 20-30% פחות שמח ממה שהוא היה לפני השבעה באוקטובר, ואני מקבל את זה באהבה, וכולנו באהבה ובהבנה, ואנחנו חלק מהקהל, אנחנו חלק מהאנשים, וגם אנחנו בעצמנו פחות שמחים, אז זאת אומרת ש... למרות שהרגשות האלה קשים, הם מובנים לגמרי. ובהופעה של הטריו, שזה היפו בישיבה בעצם, anyway, אני מבקש...
זה אתה המצאת את הז'אנר הזה, שענן, היפו בישיבה.
בעברית, בעברית. כי דיברנו על בן אחד שלי, אבל בן אחר שלי היה בהופעה של היפו בישיבה באמריקה, במסגרת של איזה פסטיבל ג'אז או משהו. והוא סיפר לי על זה, וכנראה ששם נדלק לי...
אמרתי, באמת כואב לי גב תחתון.
כן, שואל השבט, למה לא?
לא, זה סוג אחר של קשב, כי לפעמים מה שקורה, אתה מרגיש שאתה באמת השקעת פה באיזה חרוז או באיזה מטאפורה, והיא נבלעת בתוך כל השמחה, שזה נפלא, אבל לפעמים אתה דווקא על זה רוצה להגיד. אז בשביל זה הישיבה יותר מתאים.
תגיד, יש משהו בתנועות של הראפר, שאתה אומר יכול להיות בגיל 53 פחות מגניב אותי לעשות אותם, מאשר הייתי עושה אותם בגיל 33, נגיד?
זה באמת עניין, כאילו, איך להיות ראפר בעשור השישי לחייך. אין הרבה דוגמאות גם, זאת אומרת, שבוע שעבר
הרב
שלי היה בהופעה של מיק ג'אגר ב-LA, והוא שלח לי תמונות, סרטונים. ברוק, מה שאני מנסה להגיד, ברוק יש לנו את זה, אנחנו יודעים איך נראה בוב דילן בעשור הפאקר.
הם נראים מאוד דומים למה שהם היו, אבל הם כזה עם...
סלומו, כן.
לא יודעת אם סלומו, אבל מיק ג'אגר בטח הוא אותו, נכון.
הם עדיין רוקרים, יש לך סרטון ממיק ג'אגר ועד ליאונרד כהן של איך רוקר נראה בגיל מבוגר, וברב אין את זה עדיין. אז צריך להתאים את היו-יו למצב, שזה לא יהיה אוי-אוי, שזה יישאר יו-יו.
אתה חלוץ היו-יו בעברית, בגילך, אם יש לזה איזה משמעות, אבל אני חושבת שזה יופי, גם לגלות בזה דברים חדשים. כן, כאילו היא פה בישיבה.
אני לא יכול להתכחש למי שאני רק בגלל שזה היה.
לא, לא, אפילו בתוך השיר אתה התעכבת על חרוז אחד יפה, שההלכה היא לפני השלום.
זה הברקה, ובכלל, כל דבר בחיים שאפשר לעשות בישיבה, תעשה בישיבה. אדוני תשב קודם, נדבר.
לא, 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 אז תלך פעם להופעה של הדג נחש, לא בישיבה, ותראה שזה כיף מאוד.
לא, ברור, אבל נגיד סתם, יש את הקטע בטלוויזיה עכשיו שכאילו הכתבים, הם עומדים, ויש להם מאחורי הגרפיקות, ויש להם זה. אדוני, לא רציתי פה את כל הקרקס, תשב, תספר לי מה קרה. בוא נמשיך הלאה, לא צריך לקום. הכל טוב.
ב-20 לשביעי, שזה יום שבת הקרוב, מרכז עיניו לתרבות. שענן סטריט מארח את שלומי שבן. אין מה להגיד על זה, זה ממש הכל פה. זה נשמע מושלם. שענן, תודה רבה רבה.
ביי שענן,
בצלחה. תודה רבה לכם, שיהיה לנו יום טוב. הלוואי.
תחזרו החטופים. אמן, אמן.
יאללה, ביי. פרסומות, תכף הרי לה פה תחלק שקלים, מה אתם אומרים, מעוניינים בזה? התוכנית הזאת עומדת להסתיים, יובל, אז אני רוצה רק לעבור איתך על כל מה שלא הספקנו, אבל אתה יכול לענות רק במילה אחת, על מה דעתך על זה.
אני לא יודע לעשות מילה אחת.
אתה יודע,
ואנחנו... אני אדבר מהר, אני אדבר מה
לא מה. לא, מילה אחת גג שתיים, זה הפורמט. תלמידי התיכון של ישראל עדיין לא קיבלו ציונים של הבגרויות.
יש טרגדות גדולות מאלה.
אוקיי, אייל גולן צועק בהופעה, אתה יודע, אתה קוקס, למישהו שזורק עליו בקבוק, אתה יודע, אתה קוקסינל, בוא אחורה אם אתה לא ילדה קטנה עם קוקיות, אגב, אם את ילדה קטנה עם קוקיות, גם אל תבואי אחורה במקרה הזה, אבל...
זה לא בקלאסה, אבל בצד שני אני מבין אותו, כנראה זה נורא מעליף.
מבין אותו, אני לא מאמינה, אני שמחה שאנחנו עונים רק במילה, בסדר, 100%. אני ממשיכה איתך, הסגן החדש של... של
ג'יי די ונס.
ג'יי די ונס. נשמע כמו סניקרס טובים?
לגמרי. אבל הוא סיפור מעניין, יש לו סיפור טוב. הוא חזק.
אתה מפחיד אז?
לא, לא מפחיד, סיפור טוב. בן אדם נולד באמא אלכוהוליסטית, נרקומנית, כזה מין, כאילו שינת
השם. לא, מפחיד שהוא איש חזק אז.
לא, לא, הוא בעדינו, הוא אוהד ישראל, הוא בחור טוב, הוא הכל טוב. הכל טוב.
אתה לא מבין שאלה האוונגליסטים שבעדינו זה לא באמת בעדינו. לא, אלה שהם בעדינו מסיבות לא נכונות.
עדיף אותו מקמלה.
עדיף אותו מקמלה?
בטח.
לא, נו, אבל אתה לא.
קל.
למה? אמרתי שאנחנו רק עושים מילה אחת כל הזמן. יוסי כהן, הדוגמן, הוא לא ירוץ בבחירות הקרובות.
אני חושב שהוא עשה בשכל, הוא הסתכל על המפה הפוליטית, אמר, מה, אני אהיה מקום שלישי או רביעי באיזה מפלגה מאחורי בנט וגדעון סער וכאלה? לא. אני אמשיך לחיות את החיים שלי, ולקנות את הבגדים שלי, ולהסתרק, ולבוא לאולפנים.
אני מעוניין שהאיש הזה יניח לדיון הציבורי, הוא פשוט מרגיז. הוא פשוט, זה כל הזמן יש איתו איזה דבר, ומה הוא אמר, הוא אמר לו בזמן.
הוא דמות ריאליטי.
וואו, ממש, 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 בסדר. אוקיי, אז בגדול עברנו על רוב... רגע, נתניהו ייפגש. מורה התצפיתניות. עכשיו.
זה לא מצחיק.
זה לא מצחיק, מה דעתך על זה?
It's about time.
באיחור רב.
כן.
באיחור רב. אנחנו יותר מתשעה חודשים אחרי. טוב, עכשיו הרלה, אבל זה אנחנו עושים עם גורי, כי בכל זאת בכסף, אתה יודע, האורחים לא נוגעים, האורחים לא נוגעים בכסף. בסדר,
יום. נתראה מחר, לדעתי.
תכף אנחנו ניפרד כמו שצריך, ונתראה מחר בהחלט. במפרים, נס וסטילה החדש, כדי לאזן עם השלום של שענן. בסדר?
זה שיר טוב.
נכון.
כל הלילה בלגן עד הגג I need my mama מחבד GPS GTA ישלם משתאון לא הבנתי מה מתי הגנו דבר ללמפה
כי כולי נוסעת כמו צ'חלה ושתן אותם בון
שמאללה שם גז על הבמפרים שם גז על הבמפר במפר שם גז על הבמפרים שם פס על החרטה שם הגז על
הבמפרים שם הגז על הבמפר במפר שם הגז על הבמפרים
פאק
אני לא ברבי, אל תשאלתי מה המספר שלי, זה לא רלוונטי בוי רסמי, גדלתי עם ארסים, כל השיפון יש לך מעניין לי את השאסי בוי אלו אליהו הנביא, שובות כפק על המושב האחורי שוטגן, סטילה על הרמפה פאק פאק מחרה לחר תברת
כל הלילה בלגן, שם הגג מסתבר I need my mama, מחבד GPS GTA יש עליי משדעון לא הבנתי מה אמרת, יגנו נדבר ללמפה
שתן אותם בון
שם גז על הבמפרים שם גז על הבמפר שם גז על הבמפרים שם פס על החרטה
שם גז על הבמפרים שם גז על הבמפרים
שם גז על הבמפרים עולה על ההגה כמו אבי אברום פאקרים תיזהו שיט, הרבבתי בקרלי עם רום שתי כוסות אני משבום תגיד על הגז אני קופץ את הפר צועקים השם ישמעו כמו בית חבל חמש כוכבים עונה אני עוצר בצד ואם הם יתפסו אותי אני שודק מודה שום דבר לא בא לי בקלות שום דבר לא בא לי בחינה בטח לא הצלחתי בקומבינה ביץ' אני לא רפי ולא גינת נשמה אני פושטק לא מסתנדר מכסף חופה תחת המוסטנג עדיין בטרן דסדן לחם יד גוש דן משאיר אבק ונעלם כמו אדם מוכתק על הגע כמו גינדי דרינקים עם הדרינקים אל תבוא עלינו בינקי ביץ' פליז מה שלי דווית
בוקר טוב הראלה.
למה? עוד לא אמר כלום. לא, כי היה לך כזה של בר מצווה.
כן, בדיוק.
קומי אורי, כי באורך.
את יודעת שהראלה גם יודעת לפענח חלומות?
אני לא חושבת.
בוא נשמע, בוא נשמע.
אני חלמתי, אני חלמתי. היה לי באמת כזה לילה, כזה מוטרף כזה. חלמתי כמו שאני הולך על טרדמיל כזה.
על מה?
טרדמיל, איך אומרים?
מסוע?
כן.
אוקיי.
כזה של...
שדות תעופה.
כן.
של קופה בסופר.
לא, כזה של חדר כושר.
הליכון.
הליכון!
נו.
וזה מתגבר ומתגבר, וזה כאילו בלתי נשלט כזה. כמובן שזה קשור בשליטה וזה, אבל...
אתה הולך ואתה לא מצליח להשתלט על הדברים.
לא, לא, רגע, וגם היה לזה סאונד. היה לזה סאונד כזה של...
מה, כמו מלחמה?
ואז החתולה הייתה בדלת. זה נכנס לזה כזה, זה ישתלב עם מה זה. בבקשה.
מה החלום,
הראלה? מעניין.
הראלה, בבקשה.
לא, זה ברור על מה החלום.
חייבים שירות הפנים של...
את גלית משועממת מהתת מודע שלי. גלית הגיעה למצב שהיא משתעממת מהתת מודע שלי.
אבל ממש מטריד אותך.
אני שואל, אני...
מה, אתה אולי מרגיש שאתה בריצה מטורפת? זה העניין.
אני אוהב את הפשט.
אין עומק. כל הזאת מודע שלו, בי אין עומק.
אני טוענת שהוא מוטרף מהריצה של החיים, וזה נכנס לחלום לתוך הדבר הזה.
ברור, כי אתה צריך ממש רץ לשום מקום.
קצב, קצב.
מה עושים בהליכון? רצים לשום מקום, וזה מתגבר.
בואו נתקשר למישהו, אני לא אוהב את השיחה הזאת.
תחוף.
הלו.
בוקר טוב.
בוקר אור.
אני מבקש לדבר עם ביטון אלי, בבקשה.
ביטון אלי מדבר.
שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
את רצינית?
רצינית מאוד.
נו, כן. שלום.
שלום, שלום. מה שלומך?
יפה, מה שלומך?
יופי, נפלא. יש לי הודעה שתשמח אותך.
נו, די, את רצינית איתי?
אני רצינית מאוד.
אני מקשיב.
אז הבשורה של הבוקר היא שזכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
את רצינית איתי?
רצינית מאוד.
אני פשוט, זה בשורה לא נורמלית
מה שאומרת לי עכשיו, הגיע בזמן, אני מבינה.
לא יודעת כמה, זה הגיע בזמן.
איזה כיף.
וואי, וואי, איך נמחת אותי?
איזה כיף.
וואי, 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 עשית לי... עשית לי יותר מת... לא, לא את היום, לא את השבוע, לא את החודש, הרבה יותר מזה.
יאה.
Yeah. אני מבין... על הזמן, זה מ... בתגובה מה זה טובה.
איזה... זה נהדר. זה
ממש כאילו... תורה, תודה לך על, הבשור, על הבשורה הנפלאה הזאת.
אז כנראה מישהו שמע אותך, המזל שמע אותך, והחליט להיכנס, החליט להיכנס לחייך.
יש
מישהו
שמע לשהוא שמע אותי.
נהדר. אני ממש 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 שמחה.
את יכולה להגיד שוב את הסכום, סליחה שאני פשוט...
בוודאי, 50,000 שקלים.
אני לא מאמין. וואי, תודה לך, תודה לך, תודה לך.
תודה לך, תקשיב, מנוי כל כך נאמן, כאילו, באמת.
וואו, שורה נפלאה. תודה, ממש תודה, אני...
אתה ממש מרגש, ממש מרגש. אני נדבקתי בהתרגשות שלך.
תודה, אראלה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, יום טוב, ביי.
תודה, רגשתי, תודה, ביי.
עמידות.
נכון, ככה מגיבים. ככה מגיבים.
כשזה מגיע בזמן.
וזה תפתעה, והוא מגיב להפתעה הזאת.
אולי פעם אחת מישהו יגיד לנו, תשמעו, זה לא בזמן. זה בא לי לא בזמן, הכל טוב לי.
לא.
לא, למה?
לא מתאים לי עכשיו. לא, 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 לא. זה עושה לי באמת, באמת תסבוכת עכשיו.
אבל היה מישהו...
דו לי שנה וחצי. אפשר לשים את זה על הולד?
אבל מישהו היה, אני חושבת איתכם, או שאני כבר לא זוכרת אם זה היה רק איתי, שאומר, אבל למה אני? יש לי הכל. צריך לתת לאנשים אחרים.
אוי, זה יפה.
בחיי.
וואו.
כן.
זה יפה. אז תיתן, נראה לך!
טוב, בוא מחר, בסדר, להתראות. לשאר האנשים שזה יגיע להם בול בזמן, מחר.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
התוכנית שלנו הסתיימה, אבל אנחנו ניפגש מחר, גם עם יובל, לעוד יום של אופטימיות חסרת פשרות. יום מעולה.